זכר טוב תגן עלינו. אנחנו מתקרבים לחודש ניסן, וניסן הגענו, ניסן עתידים להיגאל בעזרת השם בנחת ולא בצער. ורבנו אברהם אזולאי זכותו תגן עלינו כותב בספרו חסד אברהם, כתב שם דבר ידוע ומפורסם בנהר בית מעיין נון זן, כותב 30 יום מפורים ועד פסח כל יום ויום. מתי זה קורה? בלילה. עכשיו אנחנו יוצאים משער אחד של טומאה ונכנסים לשער של טהרה, וכך מוחים את עמלק הרשע, זה כל כוחות הרשע שבעולם, שזה כולל האיראנים והרדואנים, ואתם יודעים כבר מאוד, יש גם באמריקה עכשיו, ועוד כל אלה נופלים, וכל הרשע, כך הוא כותב, כוחות היותר רשע, אז עובד מהעולם. אבל הוא כותב על עם ישראל, אפילו היותר רשע שבישראל חס ושלום, אומר מוכרח הוא שלא ייכנס לשער 50, אז על ידי היום, הימים האלה שהוא יוצא מפורים לפסח, כמו שנראה בהמשך, הזוהר אומר שבימים האלה כל ישראל עסוקים להכין עצמם לקראת חג המצות, אחד עם המצא, אחד עם המתקן את הבוידם, מנקה את הבוידם, אחד קונה מטאטא, כל אחד עושה איזה משהו. קיצור הדברים, אז אומר הרב שרשע שבישראל אפילו לא ייכנס ב-50 שערי טומאה, אלא אם כן יעברו עליו 400 יום רצופים בלי תשובה, בלי הרהור תשובה. ולכן הקדוש ברוך הוא רחם עלינו ונתן לנו את הימים האלה, שגם בשנה שהיא מעוברת יש 385 יום מקסימום, חסר 15 בשביל שיהיה 400, אז פחות מ-400 יום, אז זה יכול להיכנס לשערי טומאה. אז אנחנו יוצאים בימים האלה, ומתי זה קורה? כל ערב, כל לילה, שעת ערבית, יוצא משער אחד של טומאה ונכנס לטהרה עד לבדיקת חמץ, ואז נכנסים לשערי טהרה, ויבוא ליל פסח, אנחנו ב-50 שערי טהרה, והכל בא על מקומו בשלום, כן, מעלתו גדולה. אז אנחנו צריכים בימים האלה להתחיל לדבר בענייני הפסח. ראש כל ההנחות שמדברים בהם הפוסקים, זה מה שאנחנו נצטרך ביום ראשון הבא עלינו לטובה, הוא יהיה ראש חודש. שנה יוצא ראש חודש ביום אחד בשבת קודש. המולד יוצא בשבת, ערב ראש חודש ושבת. אפקר הנה, מי שמתענה בערב ראש חודש יקדים ליום חמישי, כי אסור להתענות בשישי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה, אז מקדימים לחמישי. ואז ביום ראשון הבא עלינו לטובה אנחנו נצטרך לברך ברכת האילנות, המקור שלו בגמרא במסכת ברכות, גמרא מסכת ברכות דף מז מם זן, הגמרא אומרת אמר רבי יהודה איימן דנפיק ביום ניסן, לכן דקדקו בלשון שלו, איימן דנפיק, מה זה דנפיק? משמע יוצא מחוץ לעיר, ביום ניסן. לא אמר בניסן, אלא ביום ניסן, גם זה צריך להבין. וחזה אילנה דמלבלבה, צריך לומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, הגרסה בגמרא להתנאות בהם בני אדם, אחר כך יש גורסים להנות בהם בני אדם, תכף נראה גם מה ההבדלים על כל מילה ומילה דקדקו בזה. אז קודם כל אמר שצריך לצאת, ואז אמרנו להתנאות בהם בני אדם, להתנאות כך גורס שריף, כך גם הבהג, בעל הלכות גדולות גורס, והאגודה. אבל הרמב״ם יש לו גרסה אחרת בגמרא. הרמב״ם גורס כמו שאנחנו מברכים, להנות בהם בני אדם. זאת אומרת, נתן לנו שנהנה בהם, כך גם הרשב"א כתב, האוהל מועד והאור זרוע. זרוע היה איש קדוש מאוד מהרבנים שבעלי התוספות. אז הם גורסים להנות בהם בני אדם. עכשיו, מה העניין של הימים האלה שהקדוש ברוך הוא בו, בימים האלה הוא מפריח את האילנות? כך כתב הראה, רבי אהרון הלוי כותב שזו מצווה שהיא מזמן לזמן. זאת אומרת, זה לא כל השנה נמצא, זה פרחים באילנות. מתי יש פרחים באילנות? בדרך כלל בחודש ניסן. חוץ מאותן מדינות שנמצאות בצד השני של כדור הארץ, כמו אוסטרליה, ניו זילנד ואמריקה הדרומית, שם עכשיו היה קיץ, והקיץ עומד להיגמר. אז עכשיו אין להם אילנות עם לבלבים. מתי? שם עולם הפוך, באלול, אז יש לבלוב של האילנות. אז הם אינכינם, הם מברכים באלול, כי כל הטעם מטעם שהאילנות מפריחים, מוציאים פרחים. ואיזה אילנות? רק אילנות שמוציאות פירות. אילנות שלא מוציאות פירות, לא. אין לברך עליהם. אז אלה אילנות של פירות, מברך עליהם. אז אם כן, כיוון שזה מזמן לזמן, ומה קורה עכשיו בחורף? העץ יבש, ופתאום הוא מתחיל ללבלב, והקדוש ברוך הוא מפריח אותו. אז יש פה רמז אלינו. גם אנחנו, כמו שאמר, העצמות האלה, בית ישראל המה. התחיינה העצמות האלה, יחזקאל הנביא. מה אומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. הוא אמר אליי, העצמות האלה בית ישראל המה. אמרו, ישראל מתייאשים בגלות, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. בן אדם מרגיש את עצמו חולה, או הולך ומדרדר, חסר שלום. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, תן בכם רוח וחייתם. הקדוש ברוך הוא נותן ליעף כוח, אז נותן לאדם עוד נשמה, עוד כוח, ואז הוא קם על רגליו. אותו הדבר, תחיית המתים גם כן. תחיית המתים, כך כותב רבי גאון, יש לנו מסורת בידינו מאבותינו, שמלחמת גוג ומגוג תהיה בהושענא רבה, ותחיית המתים תהיה בפסח. אז זה הזמן שכל האילנות מתחילות לפרוח. עכשיו, מה שמעניין, שבפוסקים כתוב, גם העשבים, אז רואים עשבים, שכעת העשבים ממלאים את האדמה, וגם האילנות מתחילים לפרוח, ואז זה מראה לאדם שגם אנחנו פורחים. במה? מצוות, מעשים טובים, לימוד תורה, ברוך השם, עם ישראל. לכן יצאנו מהסגר, סימן, מעבדות לחירות. מי שעיבוד לגאולה, ומאבל ליום טוב בעזרת השם. בעזרת השם גם המתים יקומו, ואז תהיה מנוחה נכונה ונחמה אמיתית ומושלמת. אז עד כאן דברי הגמרא. נעבור רגע לדברי הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש לא עריכות בזה. פרשת בלק דף קוף צד יבן. הזוהר שמה אומר, תדע, יומין רשימין אית בשתה. ימים מסוימים מסומנים יש בשנה. והוא אומר שבאותם ימים יש נשמות שהן מגולגלות. יש נשמות מגולגלות בדומם, כמו שאומרים בליל כיפור. נכון? ביום כיפור ככה אומרים? דומם. אבנים, במים, זה נקרא דומם. בעצים, וכן על זה הדרך. עצים שהם יבשים, לא עצים נטועים. אחר כך יש בצומח. צומח זה כולל הכל. זה כולל העשבים, האילנות, השיחים, החיטה, התבואה, כל מה שצומח באדמה. אז זה נקרא צומח. אחריו יש בעלי חיים, כל סוגי בעלי החיים. תתחיל מרמס האדמה, כל הזוחלים למיניהם, התולעים, הלטאות, הנחשים להוליכם, עקרבים, וכן על זה הדרך, ואפילו אלה המעופפים גם כן. מעופפים כולל הכל, אפילו יתושים, יבחושים, וכן על זה הדרך, עד העופות, עד הנשר הגדול שהוא טס בשמיים. וכל בעלי החיים, אלה נקראים בכלל החי. אחריו יבוא אדם. עכשיו מה קורה? יש נשמות שמגולגלות, יש בדומם, ואז אם הוא זוכה, האבן הזאת, שמים אותה בבית הכנסת, עובדים ממנה ארון קודש, וכן אז זה הדרך. יש שהוא בדומם עץ, יש עץ עליכם, לוקחים אותו שם, אתם יודעים לאן, לאצטדיון, חוץ מכבודכם, ואז חוץ מכבוד בית הכנסת. ומסכן העץ הזה, מגולגל בו איזה נשמה, הוא היה שחקן כדורגל, עכשיו עושים ממנו כדורגל. שם הצילנו. וכן, אז זה הדרך. אז יש בעצים, באבנים, במים, בנהרות, באגמים, בימים, בכל מיני דברים. אפילו אלה מסכנים, הבעלי חיים, שצבעו אותם אלה עם מחשמם האיראנים, ואבד זכר זכרם, מחשמם ושם אימם ביחד. יעטל ערסם, קטע ערסם, אינשאללה. כן, אז אלה, הרשעים האלה, ראית צבים, דגים, כולם נהיו זפת. אכלו זפת. יתה ארצם זפת בוערה. ככה פסוק אומר, בעזרת השם בקרוב. אז אלה מגולגלים, מי יודע איזה גלגולים ואיזה נשמות מגולגלים שם. הזמן שלהם כעת לעלות, אז עולה תמיד מדרגה אחר מדרגה. בהתחלה זה דומם, אבן או אדמה. ואז זורעים את האדמה, יוצא תבואה, יוצא תבן, יוצא מוץ, אוכלים את זה הבהמות. אז זה עולה ממדרגת הדומם בהתחלה למדרגת הצומח. אחרי זה עולה מהצומח, עולה לבעלי החיים. איך בא השור, אוכל עשב, ואז אותה נשמה שהייתה בעשב, עולה מדרגה, נהיית שור. וכן על זה הדרך. אחר כך בא האדם, שוחט את השור, ומביא אותו ביום שבת, עושה ממנו צלי, בישולים, וכל מיני עניינים. מה שלא טוב עושים בשר תחון, אתה לא יודע מה תחון שם, מי יודע מה, גם השכל שלה, של הפועל שם, תחון בפנים, וקיצור, ואתה אוכל אותו בשבת, והרי הוא עולה למדרגת אדם.
חי.
מה, מה, מה?
רק אם
בירכו
על
המזל? אתה, לא, אז זה תלוי, יש לו מזל. יש שיצא חלק, יש יוצא טרף, יש אוכל אותו גוי ברמינן, אז עדיין הוא מגולגל בגוי. עד שהגוי הזה יבוא, יבנה ליהודי איזה משהו, יבנה לו צריף, יעשה לו חלון, אפילו שגנב אותו, יעשה לו דלת של השירותים חוץ מכבודכם, ואז היהודי נהנה מאותה המלאכה שהגוי עשה, אז הנשמה הזאת שהייתה מגולגלת בגוי כעת תתגלגל ביהודי. ואחרי שהיהודי הזה ילך בית הכנסת בליל, כמה זמן שנגזר על אותה נשמה היא עולה, אבל עכשיו זה הזמן לעלות. תשמע, זה הימים האלה, מתחיל ראש חודש ניסן, זה הזדמנות פז, יש לאותם נשמות, הן שמחות מאוד. ואז הם מתחילים לעלות. אז אומר הזוהר, אני קודם כל בדברי הזוהר, אחר כך נעבור דברי רבנו ארי, הוא עשה סדר ביומן וסידר לך את הכל כמו שצריך. אומר הזוהר, אז יומין רשימין, אני חוזר דברי הזוהר, אית בשתה, ימים מסוימים יש בשנה דבהון רוחין משתתן, נשמות מסתובבות מעופפות כמו עופות באוויר. ומה קורה איתם? הוא אומר, הנשמות האלה הם עולים, ומה הם עושים? מצפצופה מצפצפין. מה מצפצפים? מה הצפצוף? שבחה דקודשה בריחו. אומרים שדברי שבח, מזמורים והללויות, כמו שאנחנו אומרים בברכת האילנות, מה אומרים שם? הללו את השם מן השמיים, וכן על זה הדרך, ועוד מזמור לדוד עבור לשם בני אלים. אז זה השיר שאומרים אותם הרוחות, הנשמות של המתים. ומי יודע, אולי הקרובים שלו נמצאים שם. בדרך כלל כותב רבנו הארי שהקדוש ברוך הוא מזמין לאדם נשמות מקרוביו או מאוהביו, חבריו או רבותיו וכדומה, חלקים חלקים שלהם באים שם ומגולגלים. ואז אומר הזוהר, ואמרין שבחה דקודשה בריחו. ומה עוד הם עושים? הוא אומר, ומצלים צלותה על בני נשה, מתפללים תפילות עלינו. יודעים שיש קורונה ויש צרות ויש אנשים שלא הרוויחו כסף השנה ומס הכנסה בא עליהם, ויש ארנונה גם כן, ועוד ועוד ועוד. אז הם מתפללים על בני האדם. ואז אומר עליהם נאמר, ומה עליהם נאמר? גם ציפור מצא בית. ציפור זה הנשמות, הן דומות לציפורים שמרחשים, מסתובבים באוויר. והיא מצאה בית בימים האלה. ודרור כן נע. כל אחד יש לו איזה כן, איזה מקום. ולכן בא רב חידה עליו השלום במורה באצבע וכותב שאדם צריך להתעצם מאוד בכוונה של הברכה הזאת. לא יברך אותה כך כלחגת, אלא יכוון מילה במילה וידע מה הוא בא לעשות. כי כעת הוא מתקן את אותם נשמות והם יעלו למקומם על ידי הברכה שלו. ואז מה הם עושים? אומר, אחרי זה צריך לתקן את המגולגלים. יש מגולגלים בעצים, יש מגולגלים בעשבים. ממשיך הרב חידה ואומר, ויבקש עליהם רחמים. הם מתפללים עלינו, ואנחנו מתפללים עליהם. בקש עליהם רחמים שיעלו. לכן תראה בתפילה שיש שם, אחרי זה, קבל, ריבונו של עולם, קבל ברחמך הרבים, כל תפילות הצדיקים, הנשמות הצדיקים, המעתירי, עומדים על גבי שלוש חומות של גן עדן, ומצפצפים בכולם כציפורים, שנאמר גם ציפור מצא בית, זאת זו כן, לא. ומעתירים עלינו בית ישראל, ענה אדוני, שעת שמעתם, וקבל תפילתם, תקבל ברצון, מבקשים עליהם. אחר מבקשים קודם שהתפילה שלהם תעלה. אחר כך מבקשים עליהם שאותם הנשמות שעדיין מגולגלים, שיעלו ויתעלו עוד ועוד ועוד ועוד. אחר כך מבקשים גם על עצמנו. אז זה הסדר של התפילה של ברכת האילנות. וזה בין אנשים, בין נשים. גם נשים מברכות. זה לא מיוחד לגבר, לא קשור, כי זה מחזור השנה. עכשיו, ברכת הלבנה זה לא שייך באישה, אבל ברכת האילנות, גם אישה, היא נהנית מאילנות, רואה אילנות יפים, אדרבה, יש נשים אוהבות, אוספות קוצים לבית, קוטפים אותם, שמים אותם באגרטל, תוך האגרטל. אז יש מינים מינים, אבל הם נהנים מזה, כמו שהם נהנים, יש להם לברך. עכשיו בוא נראה לאט לאט את ההלכות וגם את הפרטים שיש יותר בתוך זה. עכשיו קודם כל יש מצווה שיהיה לך תחילה, זה לא מעכב. לא, זה לא מעכב, אפשר אפילו ביחיד. למה? כתוב, היי מן דנפיק. לא אמר היי דנפקה, יוצאים, יצאת. אפילו אתה אחד לבד אתה יכול כן לברך, אבל יש מצווה, כך כתב חסד לאלפים, רבן העשר פאפו, שיעשה את זה בעשרה, שיתכנסו עשרה וילכו לברך. כן הביא אותו גם רבנו חיים פלאצ'י במועד לכל חי, וכך כתב גם הרבן איש חי. איפה כתב את זה? הוא כתב את כל ההלכות האלה בהגדה, יש לו אורח חיים בהגדה, ושם כתב אותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שם כתב את הסדר, מתחיל מזמור לדוד אבול השם בן האלים. ידוע שהמזמור הזה כתב רבנו ארי, הוא מברר כל בירורי הקדושה שמפוזרים, איפה שמפוזרים. לכן כתב רבנו ארי, אם לפעמים אדם נמצא באיזה יער, או באיזה שדה נידח, או בקצה העולם, אני יודע איפה, תאמר מזמור לדוד. ואפילו המטוס טעה, או לא נתנו לו רשות נחיתה, מה הוא עושה? הוא בינתיים מסתובב, עושה הקפות סביב שדה התעופה. אתה תגיד מזמור לדוד על כל הקפה והקפה, איזה? הבול השם בני אלים, שאומרים בקבלת שבת, כפתת, מזמור כפתת, פרק כפתת. למה? יש שם שלוש פעמים הבו, שיחד זה יוצא גמטריית טל, יש לך אחר כך שבע פעמים קול, כנגד עשר ספירות. והוא מתקן ומברר הכל, גם את הנשמות שלנו הוא מתקן. אז זה דבר ראשון, מזמור לדוד אבול השם בני אלים. אחר כך יאמר שיר המעלות, ושוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, זה על הגאולה העתידה. שימלא שחוק פינו ולשוננו רינה וכו'. יאמר אותו, אחרי זה, הללויה, הללו את השם מן השמיים, למה שם יש הכל. רמס, ציפור כנף, מלכי ארץ לכל לאומים, שרים לכל שופטי הארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים נערים, יעללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, אותו על ארץ ושמיים, וכו'. כל המזמור הזה, הללו את השם מן השמיים. אומר אותו, אחר לשם יהוד, ויתעצם, כמו שכתב הרב חידה, יתעצם בכוונה בברכה הזאת, יברך אותה מילה במילה, ויכוון שבברכה יש את כל הארבע המדרגות שאמרנו, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות, בריאות זה בעלי חיים, ואילנות טובות זה הצומח, שלא חיסר בעולמו כלום. אז עולמו כלום זה דומם, עולמו יש הרים, גבעות, מפלים, נהרות, אגמים, ואחרי זה הוא ברא בו בריאות טובות זה בעלי חיים, ואילנות טובות זה הצמחים, לענות בהם בני האדם זה החי, זה בני האדם. אז הנה יש לך פה ארבע מדרגות בברכה הזאת, יברך אותם בכוונה מילה במילה, כי זה פעם בשנה, משנה לשנה, ויזכה גם בשנה הבאה. אז זה אומר על ידי זה, ואחר כך יאמר, יהי רצון שתעלה בשמחה לארצנו, תטעין בגבולנו, ושם נעשה לפניך קורבנות חובותינו, ואחרי זה שיר המעלות לדוד, צמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך, עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים. בוא'נה, יש איזה יהודי אחד שאני כבר שלושה חודשים מחפש אותו, מבוקש. אם תראו אותו, תגידו לו שבן ציון מחפש אותו. דוד לורי, איפה נעלם האיש הזה? אני לא יודע. הוא היה פעמים בא לפה והיה לפעמים גם משמיע קולו. עד בשוב השם את שיבת ציון, וגם אנחנו ששמחתי ואומרים לי. כן, אז דוד לורי, אם אתה שומע, בבקשה לבוא לכאן. אחרי זה, בקשה לעילוי נשמות. שמעת? שלקבל את הנשמות האלה שיעלו, ואם יש לו זמן, יאמר גם פתח אליהו, וקדיש על ישראל. וטוב לתת אחרי זה כמה פרוטות לצדקה, לא פחות משלוש פרוטות, ישים שלושה שקלים. צדקה, זה טוב לעילוי נשמת המתים הקרובים לו וכל החברים שהיו לו או החכמים שלימדו אותו, וכן על זה הדרך, בזה הם יהיו מליצי יושר בעדנו שם בעולם האמת. עד כאן זה הסדר פחות או יותר של העניין הזה. עכשיו נבוא, אמרנו שרבנו הארי כתב יומן, איך הסדר של העבודה פה. רבנו הארי עליו השלום בספרו שער הגלגולים לקח את חודשי השנה שהם מניסן ועד אדר, אין, לא היה אצלו לא ספטמבר ולא אוקטובר, שום דבר. כל הזמן מדברים איתנו 23 למרץ, לא יודע כאילו מה, איזה נחש יצא ב-23 למרץ, לא יודע מה. צרבנו הארי היה תאריכים הכל של החודש הזה לכם, אנחנו השבת נקרא החודש הזה לכם. אז הוא כותב בשער הגלגולים, חלק את השנה לשלושה חלקים, כל חלק ארבעה חודשים. זה הסדר, זה ככה מתחיל. אני מחד לוקח את השנה כולה, 12 חודשים, מחלק אותם. ואז יש לי, הוא אומר, בתהילה, החודשים שמתחיל, נלך לפי סדר, מלמטה למעלה. החודשים, יש ארבעה חודשים בשנה, שבהם עולה מהדומם אל הצומח. מי הם? אלה החודשים שמהדומם מתחיל חודש אב, אחריו אלול, תשרי וחשוון. ואם נתבונן, זה הזמן שהאדמה עדיין יבשה בהתחלה, ועכשיו היא מתחילה לקבל את היורב הגשם הראשון בחשוון, ואז הדומם מתחיל להתקן בחודשים האלה. אז זה הזמן גם של הזריעה, החפירות וכל מה שצריך. גם הארכיאולוגים עושים קופה באותם חודשים. אז אב אלול תשרי חשבן, זוכר? עכשיו הבא אחריו צומח, עולה מהצומח לבעל חי. מתי זה? צומח זה, עכשיו הוא דילג, הוא לא הולך לפי סדר, דילג, ניסן, אייר, סיוון, תמוז. זה מתחיל מיום ראשון הבא עלינו לטובה, ארבעה חודשים, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אז עולה מהצומח אל הבעל חי. ולכן בדיוק בניסן אתה רואה יש האדמה, יש שם עשבים ויש שם אילנות ושיחים, תוציא את השברים, את הכבשים, עוד מעט יצאו למראה, יוצאים ורואים לבשו קרים הצון, בעמקים יעטפו בר, יתרעו אף ישירו. ואז הם אוכלים, הם אוכלים את, את הצמיחה שיש, כל מה שאנחנו לא נהנים בהם, מה שאנחנו לא אוכלים, בעלי החיים אוכלים. אז זה עולה מהצומח אל החי. זה ארבעה חודשים הללו, אז אמרנו הם, ממתי זה? מניסן עד ניסן, אייר, סיוון, תמוז. תמוז כבר די, הכל נהיה צהוב, סוף תמוז. אב, חזרנו עוד פעם, זה דומם. אז זה הסדר. עכשיו מה נשאר? עוד ארבעה חודשים בחורף, נכון? זה לא אמרנו. מה קורה עכשיו באדר? אז הוא אומר, הבעלי חיים זה כסלב טבת שבט אדר, זה עולה מבעל חי לאדם, לכן זה הזמן שאוכלים בשר יותר, עופות, דגים. אז הבעלי חיים האלה שאתה לוקח אותם וריך עליהם ואוכל אותם, אתה מתקן אותם ומעלה אותם ממדרגת בעל חי למדרגת אדם. אז אלה הם כסדב, טבת, שבט, אדר. לא, הוא הולך לפי סדר של המדרגות. דומם, צומח, שלא תתבלבל. דומם, צומח, חי, מדבר. אז דומם, אב אלול, תשרי חשבן. צומח, אחר כך, אז הוא דילג לך, ניסן אייר, סיוון, תמוז. שעה נשאר הבעל חי מתי מתוקן, זה בסוף חודשי החורף, 4 כסלב, טבת, שבת, אדר. אז זה הסדר, לכן אומר רבנו הארי, תיזהר, איך שנכנס ניסן, זריזים מקדימים, ביום הראשון תברך ותוכל לתקן. עכשיו, מה מיוחד? אם תכוון בברכה, אתה יכול לתקן בבת אחת את כל המדרגות, בלי לחכות לכל ה-12 חודש. אז על ידי הברכת האילנות, שהיא כוללת את כל הארבעה האלה, שאמרנו יש בה גם דומם, זה שלא חיסר בעולם הקדום, וגם צומח, וברא בו, יש שם גם אילנות טובות, ויש שם גם בעלי חיים בריאות טובות, ויש שם גם את האדם להנות בהם בני אדם. אז אתה מתקן את כל הארבעה האלה, אתה יכול לתקן בבת אחת, מהדומם עד האדם, אם תכוון בה טוב. כך כותב רבנו הארי עליו השלום, זכותו תגן עלינו. זאת אומרת, עכשיו תבין, עכשיו השאלה, האם הכתוב בגמרא ביומי ניסן, הרטב"א עליו השלום כותב שלאו דווקא ניסן, אפשר גם באדר. למשל, אדם נוסע כעת חוץ לארץ, צריך לנסוע לדרום אמריקה, שם החורף, סוף החורף, סוף הקיץ, אז זה חום כבד, דרום אמריקה, ברזיל, ארגנטינה, ניו זילנד, נוסע לאוסטרליה, ברווינן, שם איזה בעלי חיים משונים יש, וואי וואי, כנראה מוישה הלך לבקר אותם שם, לראות מה שלומם, לראות שלום הצון. אז בקיצור, זה, אז יש לך שם עונות הפוכות מכאן, שאצלנו קיץ, אצלם חורף, אצלנו חורף, אצלם קיץ. אז זה משתנה. אז זה הכל, שם באמת הם מברכים, לא עכשיו, אלא באלול. למה? מתי פורח האילנות? את השאלות פורחים. אבל אי אפשר לברך פעמיים בשנה. זה רק משנה לשנה. שנה פה ושנה שם. אז כך כותב שהוא לאו דווקא, כך כותב הרטב"א. אבל חלקו עליו, ספר האשכול, הראב"ד בספר האשכול, כותב דווקא בניסן ולא אחר. גם הרוקח כך כותב, אותה דבר המורדכי כתב שדווקא בניסן אנחנו רוצים. רבנו ירוחם, רבי יהודה בן יקר, כל אלה כתבו שצריך דווקא בניסן. נפקא מינה, עכשיו נפקא מינה לפי הרטב"א, אז אין בעיה, בדרום אמריקה וכדומה יכולים לברך בזמן, בסוף הקיץ שלנו, באלול יכולים לברך, אלול, תשרה, לאו דווקא. וגם מי שלא ברך בניסן, מה יעשה? היה חולה, או הרגיש לא טוב, או לא יצא, לא היה לו אילנות, ובא, נהיה כעת אייר, הוא שואל אותך, אני אברך? אני אומר לו, אם יש עץ, עם לבלובים, עם פרחים, תלך ותברך, אתה יכול לברך. אז רוצה שבדיעבד, כן, יסמוך על הרטב"א ויברך שם. איך, מה? ירקות, מה שאלת? ספק ברכות. למה ספק ברכות? הוא צריך לברך פעם בשנה, לברך את הקדוש ברוך הוא. לא יצא לו, ובגמרא לא כתוב ניסן, כתוב ביומי ניסן, בתקופה של ניסן. אז אתה יכול? כן. הרב חידה כותב שתדע שאנחנו צריכים לדעת, יש אילנות שכן מברכים, יש שלא. למשל, הוא מביא את דברי הרב הלכת, בעל הלכות קטנות, רבי יעקב חגיז. רבי יעקב חגיז היה סובר ששקדים לא מברכים עליהם. אבל למה? הוא לא סתם אמר ששקדים לא, בגלל ששקדים. בגלל שבדרך כלל שקדים יוצאים כבר בט"ו בשבט. וידוע שבאילן השקד הפרח לא נמצא רק 21 יום, כמו כתוב, וישקוד השם על הרעה ויבער עלינו, השם ישמור. מה היה? התחילה הרעה בי"ז בתמוז והסתיימה בתשעה באב, אלא 21 יום. אז זה בדיוק 21 יום של הפרח של השקד. אבל האמת שיש, אנחנו רואים, מהעיניים רואות, שגם בניסן ואפילו בסוף ניסן עדיין יש אילנות שקדים שיש להם פרחים. אז כיוון שיש פרחים, אז זה תלוי אם יש פרחים או אין פרחים. הרב חידה מביא אותו והוא אומר שלא, לאו דווקא. הרב חידה אומר, תדע, אפשר גם על עץ שקד אם יש לו שמה עניין, יש שמה, והוא כותב, אחר כך הוא מעיד, ראיתי מחכמי ירושלים רבותיי הזקנים שברכו גם בחודש אייר. הוא אומר, אבל לפי המדקדקים היו מברכים דווקא בניסן, כיוון שמה שכתב רבנו הארי, אז היו מדקדקים בניסן. גם רבי יוסף חיים יש לו באור החיים באגדה, פירוש על האגדה, אז לפני האגדה נתפיסו שמה הלכות שברכת האילנות שהוא כתב. אז הוא כתב, תדע שאפשר להעלות את הכל מצומח לאדם בלי שיהיה תחנה באמצע של בעלי חיים. וכן אז זה הדרך. ואם הוא לומד תורה עוד, אז הוא יכול לפעול ולעשות דברים נפלאים על ידי התיקון הזה. אז נסכם מה יוצא, דומם, צומח, חי, מדבר. הדומם מתי מתוקן בדרך כלל? באיזה חודשים?
אב אלול.
אב אלול, תשרי חשוון. אחריו הצומח זה... זה בסוף... זה עכשיו. הצומח עכשיו יבוא, ניסן אייר, סיוון תמוז. אחר כך... הבעלי חיים מתי נתקנים? בחורף, כסלב, טבת, שבט אדר. זה הסדר. אבל על ידי הברכה הזו בכוונה יכול לקפוץ. הוא יש לו כרטיס ירוק, דרכון ירוק, נכון? כך קוראים לזה? יכול לעבור, כל הדלתות נפתחות בפניו. בדיוק, בראבו עלק, נפלא. אז כך יעשה והכל יתוקן על מקומו בשלום. עכשיו כמה הלכות, שאלות שנשאלות בקשר לכך. שאלה הראשונה, מה הדין בשבת ויום טוב? למשל, בתי כנסת לא באים שם אנשים, רק בשבת. בשבת יש קהל גדול והם אומרים, הנה יש פה אילנות בחצר או בחצר הסמוכה, בוא נלך לברך. אז מותר, מעיקר הדין אין שום איסור. למה? מה תגיד מצד ההלכה? הביאו ראיה, גמרא אומרת, מה הדין אם אדם הלך בשבת וראה אילנות של ריח טוב, מותר לברך עליהם בלי שאני אגע. יוצא ריח טוב מהאילן ואני נהנה, אני רוצה לברך. אז הגמרא אומרת, למשל הדסים אני יכול לברך. בורא עצה בסמים. אבל אם הוא הדס אמיתי, הוא נותן ריח טוב, בפרט אם תבוא רוח תנשב, אז הוא ייתן ריח, אתה תתקרב אליו תריח. אז הגמרא אומרת שהדס, או שתאמר שהדסים של הגמרא זה היה הדסים אורגינליים, היום זה כבר עם כל מיני הורמונים, אז ההדס של הגמרא היה הדס טוב, אמיתי, בלדי, אז זה היה הדס טוב. הגמרא אומרת מותר, למה? אין חשש שיכתוב. אבל הגמרא אומרת, אם עברת ליד אילן של אתרוגים ותפוחים, כיוון שזה ראוי לאכילה, סור לך לברך עליו. למה? אתה תריח ואחרי זה תשכח את עצמך, הריח גם משקר לו את השכל, ואז הוא יכתוף גזר, השמי יכתוף. אומר כאן, עכשיו באילנות האלה, מי יכתוף? זה פרחים, לא כותב פרחים, הוא מחכה שיהיה פרי. לכן, כיוון שאין חשש כתיפה, וכך היה באמת, היה בתוך טורקיה, בשתי מדינות היה מנהגים שונים. בקושטא, זו איסטנבול, נהגו לברך גם בשבת. ותכף נסביר את הסיבה. באיזמיר לא נהגו לברך בשבת. איזמיר זה העיר ששם היה הכנסת הגדולה, והרב רבי חיים פלאצ'י, ושם גם היה רבי אליהו איתמרי, בעל שבט מוסר, ועוד, היו גדולי עולם, עד היום, שם היהודים צדיקים מאוד. מה הסיבה? בקושטא היה להם פרדסים בתוך העיר, אז לא היה חשש טלטול. לכן בקושטא, חכמי קושטא, היו חכמים גדולים, התירו להם, אמרו להם, לכו תברכו. והיו מוצאים את האנשים, למה הם יודעים? אחר כך הם יפסידו, לא יברכו. אז היו יוצאים גם בשבת וגם ביום טוב, שני ימים טובים יש, שם יש ארבעה. יש לך שניים בתחילת פסח, שניים בסוף פסח, טוב שני של גלויות. אז היו מברכים. למה? היה להם בתוך העיר, לא צריכים לטלטל או לצאת מהעירוב. אבל באיזמיר זה לא היה בתוך העיר. זה היה שם באיזמיר, היא נמצאת על המים, שתיים שם איזה נהר זורם, ורבי חיים פלאצ'י משתבח ושמח, הוא אומר, ידוע שמובא במדרש, מי שרוצה שהתפילה שלו תתקבל, שמע, זה סגולה מרבי חיים פלאצ'י, אומר, ילך יתפלל ליד הים, ליד המים, איפה שיש מים, שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה, וזה כלו על ימים יסדה, והנערות יכון עיניה. אז הוא אומר, והתהילות לאל שבית הכנסת שלנו באזמיר, היא נמצאת ממש על גבול הנהר. ככה הוא כותב בספרו כף החיים. אומר אצלנו, אז טוב לבוא להתפלל שם, כי התפילה שם תעלה ישר, בפרט בימים נוראים, איזה שמחה זאת. אז הוא אומר, זה עניין להתפלל על המים. ליד המים. אז באזמיר היה להם שם מחוץ לעיר, אז פחדו שאנשים לא ילכו ויטלטלו במקום שאין עירוב. אז לכן אמרו להם בשבת אסור. באזמיר נהגו לא לברך בשבת ביום טוב. אבל מה שאין כן בעיר קושטא היא איסטנבול, קונסטנטינה. היו כן מברכים. למה? היה בתוך העיר, היה פרדסים, אז היו הולכים לפרדסים האלה והיו אומרים את זה. עכשיו מה חששו? חששו מטלטול, לא חששו מכתיפה, אמרנו, לכתוף אין חשש, אבל מה כן? בשבת אין עירוב, אז הוא יקרא איתו סידור, יקרא איתו ספר, להגיד לשם ייחוד, להגיד מזמורים, ויטלטל. לכן תקנו להם באזמיר שלא לברך. וכך הוא מביא בלב חיים, פשוט לב חיים, רבי חיים פלאצ'י, כותב, תדע, ההדס זה מותר לברך, מחובר לקרקע, מותר לברך עליו, אבל אתרוג ותפוח לא מברך עליו על ריח. למה? שמה יבוא, יכתוף, יגיד איזה יופי, נשים אותו על שולחן שבת, ונאכל אותו, ויכתוף בשבת. לכן זה יזהר לא לעשות כן. עכשיו יש שאלה אחרת. עד כעת דיברת איתי על טלטול בשבת, ודיברת איתי על דין יציאה לצאת מחוץ לתחום או לא, או אם יש חשש יכתוב או לא. באים המקובלים ואומרים, הלו, יש כאן בירור, מברר אוכל מתוך פסולת. הרי ידוע שעל ידי הברכה הזאת שאנחנו מברכים בברכת האילנות, אחד האילנות, אני רואה שכמה כאן נרדמו, מה קרה? מה קרה? חשבו, כנראה עלו לטייל למעלה בגן עדן, יש שם מלא אילנות. כן, אז הוא אומר, רבנו יוסף חיים מביא, אומר, הרי יש בירור. ומה תאמר לי? הרי לפי הקבלה, בימי החול, כל התפילות שאנחנו מתפללים ולימוד תורה שאנחנו לומדים, קושיות ותירוצים, אנחנו מבררים אוכל מתוך פסולת. זאת אומרת, אנחנו לומדים ורואים מה מותר ומה אסור. האסור זה הפסולת, והמותר זה האוכל. אז בשלמה בימי החול מותר לברר אוכל מתוך פסולת, אבל בשבת, זו אותה שאלה ששאלו כולם, איך מותר להתפלל בשבת? הרי אתה מברר. ואיך מותר ללמוד תורה בשבת פלפולים וקושיות ותירוצים? הרי אתה מברר אוכל מתוך פסולת. הגאון יאבץ, יש לו בזה תשובה ארוכה. אז התשובה שבשבת זה אוכל מתוך אוכל. זאת אומרת, בשבת הכל אוכל. כל התורה שאתה לומד בשבת זה הכל אוכל. וכן גם התפילות שאתה מתפלל בשבת זה חזרה על כל מה שתיקנת בחול. זאת אומרת כך, בימי החול ממוצאי שבת ועד יום שישי אחר הצהריים, שהתפללת תפילת מנחה אחרונה של אותו שבוע, אתה בא בליל שבת ערבית, מתקן כל תפילות ערבית שתיקנת בששת ימי החול, שזה מוצאי שבת, הלילה, יום שני בלילה, שלישי בלילה, רביעי בלילה, חמישי בלילה, יבוא ליל שבת, תפילת ערבית, מתקן אוכל מתוך אוכל. אחרי זה יבוא שחרית של שבת, כל תפילות שחרית של החול, ומתקן אותם פעם נוספת. מוסף זה תוספת אור לכל תפילות שחרית של כל החול. ויבוא מנחה, משלים את הכל ועולה הכל אל הכתר. ואז עולה עוד פעם, מגיע מוצאי שבת, אנחנו עוברים לשבוע חדש, מתחילים עבודה מחדש. עוד פעם זורעים וקוצרים וחורשים ומנקשים ועושים מה שעושים. אז זה אומר, אז לכן אין כאן חשש, למה? כיוון שזה אוכל מתוך אוכל. אבל הוא אומר, אבל יש בעיה, שאם יברך בשבת הוא גורם לעשות אוכל מתוך פסולת. מה, מאיפה יהיה פסולת? הוא אומר, הוא מוריד את האור למקום של פסולת, אז הוא עושה מהאוכל, הוא עושה פסולת. איך אתה מברך ברכת האילנות בשבת? לכן לא תברך בשבת. הוא מביא את ספר הליקוטים של רבנו הארי ונער שלום לרבנו הרשש, שכתבו שחוזר אוכל מתוך פסולת ואסור בשבת לעשות כן. אלא, אז מה התירוץ בסוף? שבשבת זה אוכל מתוך אוכל. אז לכן אלה שמברכים יש להם על מה שיסמכו. אותו הדבר יש לנו את בנו של רבי חיים פלאצ'י, רבי אברהם, בספרו ויאמר אברהם, הוא הקשה שם את הקושיה שלו, מה שאמרנו. איך מתפללים בשבת? הרי בתפילה אתה מברר. למשל, לדוגמה, אתה אומר בתפילה של חול, אני אומר. אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, אז אתה מבקש שכל. והזיה, אז הפסולת זה טיפשות, והאוכל זה חוכמה. וכן על זה הדרך. השיבנו אבינו לתורתך, יש עבירות. ועכשיו אני עושה מהם מצוות, וסלח לנו אבינו כי חטאנו, ואחר כך יפאנו, ואינה בעוניינו זה הגלות, יפאנו. החולה, אין כמו החולה שמברר אוכל מתוך פסולת, ובשבת לא מבקשים את זה. וכן מבקש בשבת, תן תל ומטר לברכה, בשבת לא מבקשים, בחול מבקשים ותן תל ומטר, בשבת לא. אז אם כן, מה אתה עושה, איך אתה מתפלל? בשבת בכלל, וכן איך אתה מחדש חידושי תורה ביום שבת, לומד גמרא ראשי ותוספות, והתוספות פעם יש להם שלוש תירוצים, ואתה מתרץ ומחלק בין דבר לדבר, הנה אתה מברר אוכל מתוך פסולת. אז הוא משיב התשובה, ברוחניות אין ברור, זה רוחניות. הרי התפילה זה דבר רוחני, בעולמות הרוחניים למעלה. וכן בלימוד תורה, אתה מתקן בעולמות הרוחניים למעלה. שמה אין עדין של בירור. פה יש. יש לי פסולת, קליפה ופרי. פרי וקליפה. ואני מברך זה מתוך זה, זה בחול. אבל למעלה בשבת זה לא אוכל מתוך פסולת, זה הכל אוכל, וגם זה רוחני, וברוחני אין את הבעיה הזאת. אז אם כן, יצא לסיכום שלך תהילה, לפי המקובלים, לך תהילה, אל תברך בשבת. אבל חכם עיניו בראשו. אם רואה החכם שבבית הכנסת באים אנשים שאלה פנים חדשות, שהם באים רק בשבתות, או באו לכבוד החג, או עשו שבת בר מצווה, שבת חתן, אנשים מחפשים שבת חתן ושבת אני יודע מה. אחד שאל אותי היום, יש לו חתן, אז הוא החתן מתחתן בי"ב לחודש, עכשיו הוא רוצה בשבת שלפני כן לעשות שבת חתן. אמרת, אתה מחפש סיבות לעשות מסיבה, תעשה אחר כך, אחרי החג. אז באים אנשים, ואלה אם לא יברכו היום, לא יברכו בכלל, אז תיקח אותם ותברך איתם. אדרבה ואדרבה. אנחנו, שאנחנו נמצאים ברוך השם כל יום בבית הכנסת, וגם יכולים כל יום ללכת, לנסוע חוץ לעיר, תכף נראה שיש עניין בחוץ לעיר, אז הנה כנעמה, אתה יכול ללכת, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אלה אנשים מסכנים, אנשים של שבת או אנשים של חול המועד, אם לא תברך עכשיו, מתי הם יברכו? שמרחם. עכשיו יש עוד שאלה, האם צריך אילן אחד או אני צריך יותר משתי אילנות? מספיק אילן אחד או אני צריך יותר? כי בגמרא כתוב אילנה דמלבלבי, אילנה משמע רבים, מאות רבים שיניים. אבל האמת שיש גרסה, כך כתבו הפוסקים, יש גרסה בגמרא וזה אילן דמלבלב, לא כתוב אילנה. בגמרא שלנו כתוב אילנה, אבל יש גרסה כזאת. אז האמת אמרו לך תהילה, תחפש שתי אילנות. אבל בדעבד לא מצאת שתי אילנות, אז מה, תוותר על הברכה? מי יודע מתי פעם הבאה אתה תראה אילנות כאלה, לא תמצא אולי, או תשכח. לכן גם אם יש אילן אחד ולא מצאת שתיים, תברך. מה אתה אומר? מה אכפת לך שלא חיסר? לא, אני מברך על רבים, כן, על כל האילנות שבעולם. מה אתה רואה את כל כדור הארץ כעת? מה אתה עובד במוסד? אתה מברך על האילן הזה ומכוון על כל האילנות שבכל כדור הארץ, שלא חיסר בעולמו כלום. אני לא רואה את כל העולם, אני רואה רק אותך, שלא חיסר בעולמו כלום. הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. אז לפי דבריך אני צריך לקחת, להביא פה יפני ולהביא תאילנדי ולהביא הודי ולהביא טיבטי ולהביא עוד מאוד אמריקאי ולהביא צפון אמריקאי ודרום אמריקאי ומזרח אירופי וצפון ומערב אירופי. צריך לשים את כולם בשורה ולברך עליהם. מספיק שאני מברך פעם אחת על הכל, זה מועיל. אז זה לכן, וכיוון שיש לי גרסה אילן, אילנה דמלבלבי, כן. עכשיו יש עוד עניין לצאת חוץ לעיר, זו עוד הלכה. שלך תחילה השתדל לצאת חוץ לעיר. למה? כתוב בגמרא, הימן דנפיק ביומי ניסן. מה זה נפיק? יוצא מחוץ לעיר. יצא לשדות, לא היו עושים אילנות בתוך העיר, אז יש שם פרדסים, כמו פה עכשיו יש בדרך לגבעת זאב, היית שם? אז יש שם מה זה?
גבעון
בדרך לגבעת זאב, זה יותר קרה לכביש, אתה יכול לראות אותם מהכביש. אז אתה רואה את האילנות, היום גדרו את המקום, אז אתה יכול גם מעבר לגדר, אין בעיה, אתה עומד שם ומברך את הברכה. אז זה נקרא באמת חוץ לעיר. ולמה? כי יש עניין, בפרט לפי הזוהר, לצאת מחוץ לעיר, ללקט ניצוצי קדושה שלא נאספו, שהם מוזנחים שם, מי יודע, מששת ימי בראשית, מזמן אדם הראשון, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. כך הפסוק אומר, אז אתה הולך למקום נידח, מקום מנותק, מקום שהוא מחוץ ליישוב, ושם אתה מברך. הברכה הזו יש לה מעלה גדולה מאוד מאוד. אחר כך יש לנו עוד שאלה, מה עם אילנות של עורלה? זאת אומרת, האילן הזה לא ראינו אותו שנה שעברה, יש לי מקום קבוע, פתאום אני רואה יש אילנות חדשים, אומרים לי כן, זה אילנת עורלה, אז האם מותר לברך או לא? פה יש מחלוקת. רבי עקיבא איגר כותב שלא יברך על אילני עורלה. למה? כיוון שעורלה אסורה בהנאה. עורלה זה 3 שנים ראשונות של הפירות, אז אני צריך להשמיד את הפירות, לקבור אותם באדמה או לזרוק אותם לים, אסור לי להשתמש בהם. אז הוא אומר, כיוון שהם אסורים בהנאה, עורלה אסורה בהנאה, איך אתה תברך עליו להיענות בהם בני אדם? אבל בא רב פעלים, בא רב פעלים רבנו יוסף חיים, והביא עוד סיעה של פוסקים איתו, והוא הביא 3 טעמים למה מותר. טעם אחד הוא אומר, נכון שאסור לי לאכול אותם, אבל אסור לבזות אותם, לרמוס אותם ברגליים, פירות עורלה אסור. אני כך אשליך אותם בדרך כבוד להשפעה, אבל לבזות לא. וכאן אני, מה כן מותר? מותר לשרוף אותם, אבל לבזות לא. כמה שאסור לבזות, אז יש לזה הנאה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות מהראייה של האילן, כמה הוא יפה צומח. אז כן, ליהנות בהם בני אדם. טעם שני הוא הביא, שכמו שאמרנו, ליהנות, אז ליהנות, לא הכוונה עכשיו אני נהנה. בעוד 2 שנים יגמרו שנות עורלה, אני אבוא לעץ הזה, ואת הפירות החדשים שיצאו בשנה הרביעית, אני אוכל אותם. אז הכוונה היא להיענות בהם בני אדם, לא עכשיו, לעוד 2-3 שנים, אז מותר ומועיל. טעם שלישי כתב, שלא נעשה בהם איסור. מה שאמרנו שאסור להיענות, דבר שנעשה בו איסור, אבל כאן שום איסור לא נעשה. אני נתתי עץ, אדרבי, פוסקים כותבים, זה מצוות עשה דאורייתא. למה? איך הפסוק אומר? כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. והמדרש בירושלמי כותב, פסיקתא, מה היה עושה הקדוש ברוך הוא לפני שבראת האדם? ישב, תשמע, ישב בארץ ישראל ובנה בתים ונטע אילנות. אז הוא אומר לך, גם אתה תלמד לבנות בתים ולטעת אילנות. אז כיוון שיש מצווה לטעת אילנות ולא נעשה בהם איסור, זה מותר. אותו הדבר, יש גם שאלה על פרי הדר, מברכים או לא מברכים. האמת שהפרחים שלהם יוצאים בדיוק אחרי ניסן. השנה זה קצת מאוחר, קצת מוקדם, כיוון שעדיין אנחנו בחודש שלהם, זה רק באפריל-מאי מתחיל לצאת. אתה תראה את זה איפה? בדרך לשמה, איך קוראים לזה? קירת מלאכי. שמה כל הדרך מלאה שדות, פרדסים של תפוזים. אתה נוסע שם באייר כל החודש, איזה ריח מדהים, ואתה צריך לברך, אתה נהנה מהריח. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, בורא עצי בשמים. מלא, ריח נפלא מאוד יש להם. והדבורים ידוע שהם הולכים למצוץ את הצוף של הדבש, ועושים מזה דבש, מפרי הדר. אז זה פרי הדר. עכשיו, מה הבעיה? פרי הדר זה ממזר. למה? לקחו לימון והרכיבו אותו עם תפוח, ועשו ממנו תפוזים, ואשכוליות, ועשו ממנו פומלות וכל מיני קרקודילים, כל מיני קשקושים ועוד, איזה סוגי קלמנטינות יש. 36 מיני תפוזים הוציאו, עשו מזה. עכשיו, אז מה השאלה? זה נאסר? זו אותה שאלה שבחד שהיינו, כן מברכים על תפוזים או לא מברכים. אז דווקא באותו עת שהרכיבו אותו, שנעשה בו איסור, אסור לי ליהנות. אבל לא העץ הזה, אלא הבן שלו, הנכד שלו, שנולד ממנו, אני יכול לברך ממנו, ולכן הפרי הדר שיש היום, הם לא העצים שאותם קלקלו, ולכן אנחנו נברך עליהם. והוא הדין, נשים יכולות לברך כמו אנשים, כיוון שזה דבר שבא מזמן לזמן, כמו שהן מברכות שהחיינו, כמו האנשים, ככה גם כן מברכות ברכת האילנות, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות וחיים טובים. טוב ואמצעו. Thank you.